אנחנו לפי סדר הפסוקים, יש לנו פסוק מעניין, הוא קצר, ואפשר לזכור כמעט כל מילה, אבל יש הרבה משמעות לפסקה הזאת. שלמה אומר, בפרק ב' פסוק ד', הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נטעתי לי כרמים. עוד פעם, הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נטעתי לי כרמים. אז שוב, אנחנו מתחילים עם הקטע הראשון. הגדלתי מעשיי. המדרש אומר ששלמה אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, מה המשמעות של המשפט הזה, הגדלתי מעשיי? המשמעות היא שהקדוש ברוך הוא פירש את זה על עצמו. אני הבטחתי לאבות הקדושים כל מיני דברים, לאברהם, ליצחק וליעקב, ואת כל מה שהבטחתי לאבא שאני אעשה לבן, עשיתי. עכשיו אני שואל אתכם, מה ההפלאה? אנחנו כבני אדם מבקשים מאיתנו שיהיה פינו וליבנו שווה. כשאנחנו מבטיחים דבר אנחנו צריכים לקיים. אז מהי המשמעות שהקדוש ברוך הוא משתבח בזה? הגדלתי מעשיי, אני עשיתי מעשים גדולים, שהבטחתי דבר לעבוד וקיימתי. לא, מה שהבטחתי קיימתי. המשמעות היא כי לא תמיד הבנים ראויים לקבל את מה שהאבות הובטחו. ויש הרבה פעמים שהדברים הולכים ומתגלגלים ומשתלשלים פה למטה, אבל הם לא באים לידי ביטוי מעשי. זאת אומרת שאלוקים מבטיח איזשהו דבר לאדם, וזה מתגלה באיזשהו רובד רוחני. הגדלתי מעשיי לפי המשמעות הזאת, שהמעשים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות ירדו עד למטה. אז למה זה הגדלתי? כי כאשר אנחנו רוצים לזרוק כדור, ורוצים לזרוק אותו רחוק, שיגיע עד מאוד למרחוק, אנחנו צריכים להגדיל את הכוח של הזריקה שאנחנו צריכים להעיף. הגדלתי מעשיי, זאת אומרת, כאשר המעשים הם גדולים, אז הם מגיעים יותר רחוק. הם מגיעים, הבטחה שהבטחתי לעבוד, הולכת, מגיעה עד לבנים, אפילו נניח שלבנים לא מגיע. זה כמו כדור שצריך להיות נזרק למרחוק. זה הגדלתי מעשיי. זה פירוש אחד. פירוש נוסף, הגדלתי מעשיי, זה לא הקדוש ברוך הוא אומר, זה שלמה, מספרים על שלמה. מה זה הגדלתי מעשיי? זה כיסא שלמה. לשלמה היה כיסא מעניין, כמו שמסופר במדרשים. הכיסא היה לו כמה וכמה מדרגות, ומשני הצדדים היו אריות, מכל צד של כל מדרגה היה אריה, אריה מזהב, והיו שם נשרים מזהב, וכל פעם שהוא היה שם את הרגל על המדרגה הראשונה, אז האריות היו באים ומרימים אותו למדרגה השנייה, באורח פלא. והכיסא היה שהיה שלמה יושב על הכיסא, אז היה כמין תנין כזה שמסתובב סביב הכיסא שלו כל הזמן, והוא היה מפעיל כאילו את כל המערכת של הכיסא הזה, והוא היה שופט את העם. כשהיה אדם מגיע ומדבר שקר, אז האריות היו שואגים והנשרים מתחילים לפרוח שם. זה היה מין טקס משפטי מאוד מאוד יוצא דופן, כתוצאה מהמיוחדות של הכיסא הזה. עכשיו, הכיסא הזה היה מושא לקנאה אצל כל מלכי העולם שבאו לראות את שם השלמה. הם ראו את האדר והיופי של הכיסא, הם מאוד קינו בו, ובגלות, אחד מהדברים הראשונים שהם סחבו איתם, זה היה את הכיסא. אז כתוב שפרעו, כל המלאכים במצרים היו נקראים פרעו, אז פרעו לקח את הכיסא אליו, הוא עלה, הוא רק שם את הרגל הראשונה שלו, אז בא אריה, מזהב, כן? ונתן לו מכה על הרגל ועשה אותו נכה. לכן הוא היה נקרא בתנך פרעו נכו, על שם המכה הזאת שהוא קיבל. אז הכיסא הזה הלך והעבירו אותו מכאן לכאן עד שהוא נשבר באיזשהו מקום בדרך, וכנראה שבאחרית הימים הוא יחזור, לא יודעים איפה הוא. עכשיו, הגדלתי מעשיי לפי הפירוש הזה, זה שלמה, הייתי כזה מוצלח שיכלתי גם לבנות כזה כיסא וגם לשבת עליו. אחרי שהסברנו עכשיו שהכיסא היה מיוחד, שהיה מסוגל לעזור במשפט, והיה מסוגל לתת מכה למי שלא ראוי לשבת עליו, הגדלתי מעשה זה שאני כן הייתי מסוגל לשבת על הכיסא. קצת אני רוצה להסביר את הגדלתי מעשה בהתאם לכיסא. כשאנחנו רוצים להוריד, למשל, אדם עומד לפניך, אדם עומד. כשאדם עומד, זה כאילו שכל רגע הוא רוצה הלאה ללכת, הוא רוצה להתקדם הלאה, רוצה להסתלק מפה. כשאדם יושב, זה מין תנועה שעכשיו הוא פה, הוא איתי, הוא עכשיו כולו קשור. אז זה שהפסוק מפרש את הגדלתי מעשי על כיסא שלמה, זה לומר שהיכולת להוריד את מה שהיה לי במוח אל הרובד המעשי, זה היה המומחיות של שלמה. הגדלתי מעשיי זה שאני הייתי מוצלח, שהצלחתי להוריד את כל האידאות שיש לי בראש גם לרובד המעשי. זה בא לידי ביטוי בזה שהמדרש אומר שזה הולך על כיסא שלמה. שלמה הצליח להוריד את חוכמתו שתרד עד לרובד הכי גשמי. עכשיו אני רוצה קצת לתאר את ההיסטוריה המסוימת שהייתה בעם ישראל. אני לא זוכר אם הזכרתי את זה כאן באחד השיעורים או לא. ישנו חכם תלמודי שהיה רבו של רש"י, רבנו גרשון מאור הגולה, ככה הוא נקרא. רבנו גרשון מאור הגולה חי בחוץ לארץ בצרפת, מה שנקרא פרובינציה, צרפת הדרומית. והמלך המקומי קרא תנ"ך, והוא קרא על הכיסא של שלמה, והיה לו הרבה דו שיח עם רבנו גרשון, והוא שאל אותו על הכיסא הזה, איך הוא היה, והתעניין קצת בפעולות שלו, ולבסוף הוא שאל את רבינו גרשום, האם אתה היית מסוגל גם בחוכמתך לבנות כזה כיסא? אז הוא אמר לו כן. אז הוא שאל אותו, מה אתה צריך בשביל זה? אז הוא אמר לו כמה כמות של זהב אולי יכל לעשות. אני חושב שהוא התפשר על כסף. הכיסא כולו היה מזהב, אבל אצל הוא התפשר על כסף ונתן לו את הפועלים ואת הצורפים שהיה צריך. במשך, אני חושב, שנה הוא עבד על הבנייה של הכיסא. עכשיו, באותה תקופה, בחיים האישיים של רבינו גרשום, הוא עבר תהפוכות. זאת אומרת, הוא היה נשוי לאישה טובה ומוצלחת, רק שהיא לא הביאה לו ילדים. ובאותם הימים עדיין היה מקובל להתחתן פעם שנייה, והיא הציעה לו להתחתן פעם שנייה. זאת אומרת, לא לגרש את האישה, עדיין יכלו לשאת שתי נשים. אישה נוספת. אישה נוספת, אז היא הציעה לו להתחתן, הוא נשא אישה נוספת, אבל היא לא הייתה ממשפחה, וגם כן כנראה לא הייתה ברמה שלו. על כל פנים, באיזשהו שלב, שתי הסיפורים הללו נפגשו. המלך רבנו גרשום בנה לו את הכיסא, והוא מאוד העריך וכיבד את רבנו גרשום בגלל זה. אבל היו אנשים שהקשר שבין היהודי למלך היה לצנינים בעיניהם, ומלשינו שרבנו גרשום גנב מהכסף שהיה בשביל המלאכה. הכיסא היה מאוד גדול, ואי אפשר היה לדעת האם המשקל הראשוני של הכסף שניתן הוא המשקל של הכיסא נכון לעכשיו. אותם הימים לא ידעו איך לשקול דבר כזה גדול. אז בכל זאת המלך כבר הורעל, והוא שאל את רבינו גרשום בעקיפין, לא, הוא לא שאל, הוא ניסה לדעת איך לשקול את הכיסא. עכשיו, מכיוון שהקרובי משפחה של האישה השנייה של רבנו גרשום היו ידידים של המלך, אז המלך ביקש מהם שיבקשו, כמו בסיפור של שמשון ודלילה, אז ביקש מהם שהם יבקשו ממנה שתנסה להוציא מבעלה אם הוא יודע איך שוקלים כיסא כזה גדול. והוא בתמימותו ענה לה שהוא יודע איך. הוא אמר שצריך לקחת את הכיסא, להוריד אותו לאונייה גדולה, ולפני שמורידים לסמן כמה הגובה שלה במים, ושקלו את הכיסא, והתברר שזה לא המשקל שהיה בהתחלה. זאת אומרת, באמת היו גנבות, וזה לא פלא, מפני שהיה צוות שלם של אנשים שם, שעסק ובנה וכו'. אבל המלך כבר שכח את כל הטובה שעשה איתו רבנו גרשום בחינם, והוא החליט שהוא מאשים אותו כמנהל עבודה, מאשים אותו והוא שם אותו בכלא. עכשיו, איזה כלא היה בימים ההם? זה כלא אכזרי ששולחים את הבן אדם לאיזשהו צריח, לאיזשהו איזה מגדל במדבר, סוגרים אותו שם בלי אוכל ובלי שתייה, והוא נגמר לבד. אז זה מה שהיה. רבנו גרשום הגיע לשם והוא סגר אותו שם וזהו. עכשיו, האישה הראשונה שמרה לו אמונים, והיא הלכה אחריו, הגיעה למגדל, הוא שומע קול של בכי, הוא מסתכל מהחלון של המגדל, הוא רואה אותה. אז הוא אומר לה, למה את בוכה? למה לבכה? אם את כבר נמצאת פה, אז את יכולה לעזור לי. מה אני יכולה לעזור? את צריכה להעביר לי חבל, ואני ארד מלמעלה. איך אני אעביר לך חבל? אז הוא היה פיקח לא קטן. הוא אמר לה שפה במדבר יש שתי סוגים של ג'וקים מסוג מסוים, שיש אחד שהוא שונא את השני. אז תקחי את המין, תתפסי את המין הזה ותתפסי את המין הזה, ותקחי חוט של משי, תקשרי לרגל של אחד המינים, וככה הם ירדפו, תשימי אותם על המגדל, והם רדפו אחד אחרי השני, ואז הגיע אליו החוט של המשי. אז הוא אמר לה לחבר לחוט של המשי חוט יותר עדין ויותר עדין, עד שאפשר היה כבר למשוך חבל. הגיע לחבל, הוא קשר אותו לסורגים וירד למטה, והם ברחו. אז הוא תיקן את התקנה המפורסמת לא לשאת שתי נשים. זה נקרא חרם דרבנו גרשום. עכשיו הוא עשה שם שתי חרמים. חרם אחד, זה התקבל אצל האשכנזים, זה לא לשאת שתי נשים. חרם שני התקבל גם אצל הספרדים, לא לגרש אישה ללא רצונה. זאת אומרת, גם אם אין לך שתיים, אבל אל תגרש אישה בלי שהיא מסכימה. אז פה נחלקו החכמים בפסיקה התורנית על רקע מה, זה הסיפור, אבל אנחנו לא יודעים על רקע מה הוא גזר. כולם יודעים שבגלל הסיפור הזה הוא עשה את הגזרה, אבל השאלה היא על רקע מה בסיפור. בלשון שלהם, האם זה היה הסיבה, זה היה משהו זמני, שיתאים לדורו, או שזה היה סייג לדברי תורה. וזה המחלוקת בין, זאת אומרת, האם זה היה משהו רוחני פנימי, או שזה פשוט הוא ראה שזה משהו טכני חיצוני. והנטייה של הפוסקים זה לומר שזה היה סייג לדברי תורה. זאת אומרת, זה היה משהו יותר עמוק מאשר סיפור אישי שהיה לו. עכשיו, מה עומד מאחורי זה בהקשר למה שאנחנו למדנו עכשיו? המלך הזה שביקש ממנו לבנות לו את הכיסא של שלמה, לא היה ראוי לכיסא של שלמה. לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, המושג כיסא שלמה בא לבטאות שהגדלתי מעשיי. זאת אומרת, אני כל כך שלם שאני מסוגל להוריד את היכולות הרוחניות שלי עד אפילו לרובד הכי הכי מעשי, כמו כיסא שאני יושב בהתיישבות על הכיסא, ועד כדי כך שאת האמת שלי אני מסוגל להקרין, עד כדי כך שכשיבוא שקרן מולי אז האריה מהזהב יצעק עליו. זאת אומרת, אני כל כך, אנחנו יודעים שיש אנשים שהם יש להם את היושר ואת האמת, ואתה עומד כל כך לידם, אתה כל כך מתרשם מהאישיות שלהם, שאתה לא יכול לשקר לידם. אתה לא יכול, זאת אומרת, הם כמו מקרינים עליך משהו. שלמה הצליח להוריד מהאישיות שלו כל כך חזק, עד שהאישיות שלו תשפיע אפילו על שני בעלי דינים, שהם שקרנים או רמאים, ובכיוון שהם עומדים בדלת אמות שלו, עם הכיסא שלו הם נרתעים מלשקר. עכשיו, המלך הזה שביקש מ... עכשיו, למה כל העולם קינה בכיסא? בגלל היופי החיצוני שלו. לפי מה שאנחנו לומדים היום, היופי הפנימי, היה פה איזשהו משהו פנימי בתוך הכיסא, שהוקרן מתוך האישיות של שלמה, ובגלל זה הכיסא היה כל כך מיוחד. עכשיו, היופי הפנימי כמובן לא היה שייך, לא לפרעה נחור, וגם לא לאותו מלך בזמנו של רבינו גרשון. עכשיו, מה שקרה לרבינו גרשון בתוך כל הסיפור הזה, כי כל דבר שיהודי רואה או שומע, הוא צריך ללמוד מזה משהו בהוראה בעבודת השם. אז הוא, היה לו לפניו סיפור. הוא ניסה ליישם את כיסא שלמה למלך מסוים. הוא חשב שהמלך ראוי לאותו כיסא, שזה בסדר. ההתברר שלו. אז הוא אמר לעצמו, אם מול העיניים שלי התברר לי שלו, וזה בא באמצעות, זאת אומרת, בחיים האישיים שלי זה בא לידי גילוי, בזה שהאישה הראשונה שמרה לי אמונים, ואילו האישה השנייה לא שמרה לי אמונים, אז יש בזה משהו. הרי מה זה אישה? אישה זה זו שמורידה את היכולות הפנימיות של האדם בבנים. זאת אומרת, אין אישה אלא לבנים, זאת אומרת, נולדים לו ילדים ממנה. היכולות להוריד את המימוש האישי של האדם, זה באמצעות זה שהוא נושא אישה ומביא בנים וילדים. אז הוא הסתכל על זה במובן הרוחני הזה, אומר, אני הלכתי ובניתי כיסא, חשבתי שאני יכול לממש את הדברים פה למטה בצורה מושלמת, מתברר לי שלא. ואיפה זה התברר לי שלא הכי חזק? בזה שנסעתי אישה שנייה והיא גילתה את הסוד, ועל ידי זה אני הגעתי למעצר, הגעתי למוות. אז כיוון שכך, הוא ראה בזה סמל לדור כולו, כיוון שהוא היה המנהיג של הדור, שאין יכולת לדור הזה לממש את עצמו בשתיים. יש לו יכולת לממש את עצמו באחת, אבל לא בשתיים. אין לו את הכוח הזה. בעבר היה לו את הכוח, עכשיו לא. אז לכן הוא עשה את הגזרה. ולכן הוא נקרא מאור הגולה. כי כאשר הוא ראה את הדברים בצורה הנכונה ותיקן תקנה בריאה, אז היה לא רק תקנה מה שנקרא לתא המשפחתי בלבד, אלא זה תקנה שרואה את הכוח הרוחני של האנשים בדור הזה, בבחינה הפנימית והרצינית שלהם. אז זה, שוב אני חוזר, זה הכל במשמעות של שתי המילים הללו שבפסוק, הגדלתי מעשיי. שלמה אומר, אני בשונה מכל האחרים הייתי מסוגל להוריד את כל היכולות שלי עד למימוש הכי הכי נמוך למטה. זה הגדלתי מעשיי, שכל האישיות שלי תתבטא בילדים שלי, שכל האישיות, לא תמיד זה קורה, אבל זה היכולת המיוחדת של שלמה. עכשיו, מה שאנחנו רוצים להבין זה איך זה בדיוק, איך הגדלתי מעשיי. איך שלמה מצליח להוריד את כל האידאות הרוחניות, את כל השכל, את כל המוחין, את כל מה שהוא מבין. איך אומרים היום? יש הרבה פעמים שאני מבין ואני לא מצליח ליישם את מה שאני מבין. יש אדם שאומר, יש הוא יודע מה זה יושר, אבל הוא לא ישר, קשה לו. זאת אומרת, איך שלמה כן יצליח להוריד את כל מה שהוא חש עד ללמטה מטה? איפה ההסבר לזה? זה בהמשך הפסוק. גדלתי מעשיי, זה המציאות. איך עשיתי את זה? בניתי לי בתים, נתתי לי קרמים. הסדר הוא, אצל המלכים, אנחנו לא יודעים מה זה מלך היום באמת. אצלנו יש רק שר או ראש ממשלה, שהוא בסך הכל גם כן מקבל את התשלום שלו, אבל הוא לא מלך. מלך זה אחד כזה שהכל שלו, בצורה מוחלטת. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יכול להמית את מי שהוא רוצה. דרכם של המלכים בכל הדורות הייתה, שכשהם רוצים איזשהו דבר, אז הם לוקחים. לוקחים. אז כשמלך רצה בית, אז הוא מצווה על כולם לבנות לו את הבית. הוא רוצה כרם, הוא לוקח את הכרם שאותו שמוצא חן בעיניו. זה הייתה דרכם של המלכים. בא שלמה ואומר, אני בשונה מכל המלכים, בניתי לי בתים, נטעתי לי כרמים. אני הלכתי, אני בניתי. אני הלכתי ואני נטעתי. אני לא חיכיתי שמישהו אחר יעשה את זה בשבילי. זאת אומרת, הלכתי כמו נגד הזרם של עולם המלכים. כן? המלך יש לו את היכולות האלה. אז שלמה לא רק שהוא לא לקח, ולא רק שהוא לא ביקש מאחרים, תטעו בשבילי או תבנו בשבילי, אלא שהוא עצמו עשה את זה לבד. נתתי. אז איך הגדל... עכשיו נחזור חזרה לשאלה, איך מגיעים למצב שמורידים אידאות רוחניות של הגדלתי מעשיי? זאת אומרת שמה שאני מבין בשכל, אני גם כן מוריד את זה, מממש את זה. אם אנחנו טיפוסים של בניתי לי בתים, נטעתי לי כרמים, אז אנחנו גם נהיה מסוגלים, אנחנו בעצם אנשים כאלה שמסוגלים להוריד את מה שאנחנו מבינים ומרגישים עד לרובד המעשי שלנו. אם אנחנו אנשים כאלה שלא... אני אסביר עוד מעט איך זה עובד מבחינת הנפש, אבל קודם כל את האקסיומה. אם אנחנו אנשים כאלה שאנחנו מתבדלים באותם דברים שיש לנו יכולת להתבדל, כל אחד הוא קצת מלך באיזשהו רובד, הוא יכול לא לטבול את האצבע במים קרים באיזשהו עניין בחיים שלו, אבל אם הוא לא מתבייש, מוריד את החליפה ומפשיל את השרבולים ומתנהג בסגנון של בניתי לי בתים ונתתי לי כרמים, אז הוא יוצר בנפש שלו יכולות פנימיות שמה שנמצא אצלו פה יעבור גם לחלק המעשי. אני כשחשבתי על העניין, אז נשלפה לי ההלכה בהלכות דיינים. אז אני אקריא לכם את ההלכה כמו שהיא, היא קצת לשון עתיקה, אבל אתם תבינו. אז ההלכה בהלכות דיינים, שפשוט אני, תוך כדי העניין, הבנתי מה עומד מאחוריה. זאת אומרת, אני למדתי אותה הרבה מאוד פעמים, אבל לא, איך אומרים, זה לא... אסור לדיין להתנהג בשררה וגסות על הציבור. הדיין זה כאילו שופט, כן? אלא בענווה ויראה. לכל פרנס המטיל אימה יתרה על הציבור, כל פרנס זה הכוונה, זה כל אדם של שררה, לא רק הדיין. כל פרנס המטיל אימה יתרה על הציבור שלו לשם שמיים, אינו רואה בן תלמיד חכם לעולם. לכן אסור לנהוג בהם קלות, אף על פי שהם עמי הארץ, ולא יפסיע על ראשי עם קודש. כאילו, אל תזלזל באנשים שמגיעים לפניך בקיצור. אפילו שהם אנשים פשוטים, אפילו שהם לא אנשים חכמים, ואתה החכם הגדול, ואתה מלומד, ואתה הרבה שנים בתחום, ויש לך את הכוח להחליט להם מה, איך ואיפה, אבל מבקשים לך להתנהג בענווה ויראה ולדבר איתם בגובה העיניים וכולו וכולו וכולו. אבל כל השנים הפריע לי, זאת אומרת, לא הבנתי, כן, מה זה המילים שהוא הרביץ פה בפנים, ואינו רואה בן תלמיד חכם לעולם? כאילו, מי שלא מתנהג ככה, ומי שהוא עריץ על הציבור, על אלה שתחתיו השפוטים שלו, אינו רואה בן תלמיד חכם לעולם. זה מין כללה כזאת, או מה זה בדיוק המשפט הזה? זאת אומרת, אתה תלמיד חכם, אתה דיין, אתה מלומד, אתה איש פיקח. עכשיו, אם אתה לא תתנהג בענווה ותזלזל באנשים שבאים לפניך, אז תדע לך שלעולם, לעולם זה הכוונה גם בנה ובני בנה וכולו, לא תראה בן תלמיד חכם. אז זה העניין. זאת אומרת, היסוד זה שבעצם לכאורה זה כבר לא יסוד של שולחן ערוך, זה יסוד תנ"כי, זה יסוד שכתוב בקהלת. ששלמה, בזכות מה הוא הגיע למצב של הגדלתי מעשיי, לפי המשמעות של המדרש זה שהוא הצליח להוריד את הדברים, לממש אותם עד למטה מטה, שאצל כל בן אדם זה בילדים שלו ובצאצאים שלו וכולו, הוא הצליח בגלל שהוא בניתי בתים ונתתי כרמים שהתנהגתי כאחד האדם. זאת אומרת, התנהגתי בפשיטות. אז בעצם זה הנוסחה שאומרים לדיין, אם אתה תתנהג בפשיטות, טוב, ואם לא, לא תראה בן תלמיד חכם לעולם, זה לא עונש. זה לא עונש, זה פועל יוצא. זה פשוט מחויב המציאות. טוב, עכשיו השאלה, למה זה באמת ככה? כאילו, עד עכשיו רק הוכחנו שזה עובד ככה. אבל למה זה ככה? אז התשובה לזה, זה שבשעה, אני אגיד לך, פה כתוב, אינו רואה בן תלמיד חכם לעולם. אולי תגיד לפחות לעולם, לעולמו של הדיין, כל הזמן שהוא חי. אז עכשיו שאנחנו רוצים קצת לנתח למה זה באמת ככה, אז צריך להתבונן כך. המלך, ושוב אני אומר, כשאנחנו מדברים מלך, כולנו מלכים, כל אחד באוטוריטוריה שלו בקטן. המלך, יש שם המון, המון כבוד, המון הערכה עצמית, המון גאווה, המון הערכה, שאני משהו ואלה שסביבי לא, כן. מנופח. עכשיו יש, בתוך כל זה גם כן, הרבה אחריות, הרבה רצינות, הרבה כובד ראש. עכשיו אני שואל אתכם, אבל מה רואים בחוץ? זאת אומרת, אם אני אעמוד מבחוץ ואני אסתכל רגע על חצר המלוכה, על מה שנקרא משפחת בית המלכות, נלך לאנגליה, נראה שם איך גודלים הילדים של בית המלוכה המשומר. אז אתה תראה ילדים כאלה מפונקים, שעושים מה שבא להם, ושלא יודעים מה שהם רוצים מהחיים של עצמם. ובעיניים של מה שנקרא של ההדשה, זה יראה לך שהמלכות זה מין אנשים מסוג אחר שיכולים לקום מתי שהם רוצים ולעשות מה שהם רוצים ומה שבא להם. זאת אומרת ככה, יכול להיות שיש איזה רובד פנימי של גנים מלכותיים, זן מיוחד של יכולת יצירת הרמוניה בעם וכולו. יכול להיות, אבל בחוץ זה לא נראה, בחוץ רואים מה שנקרא את תופעות הלוואי שיש לה השירות המרובה הזאת ולכוח הבלתי מוגבל שיש למלך וכולו. בגדול זה אותו דבר גם כן אצל הדיין וככה אצל כל אחד. אז אם הדיין והמלך וכל אלה האנשים, וזה אנחנו בקטן, זה גם אנחנו, כל אחד באחוזתו הקטנה, אם אנחנו משכילים לקחת את הרובד הפנימי של הנפש שלנו, של החיים שלנו, ולהבליט אותו. כלומר, יש בחיים רובד של בני מלכים שקמים לשלוש שעות, כמו שכתוב במשנה. ויש אלה שטובלים את הרוגות דבש בתוך הקפה, ככה בניחותה, בלי שיש להם שום דאגה. ויש את הרובד של הפשלת השרבולים ושל בניתי לי בתים. אם אתה כמלך, כאבא, כדיין, כרב, כאיש, תבליט את הקושי של החיים. לא את הקושי במובן השלילי, אלא את את הריאליות של החיים. נכון, יש לי הרבה כסף, אני מלך, יש לי מה שאני צריך, אבל אני עובד על כל שקל כמו בן אדם תפרן, איך שאומרים את זה ברחוב. אם זה האווירה שבה אני מתנהל, לא בגלל שאני קמצן, יש לי איזשהו חבר שאבא שלו היה, אבא שלו נפטר לפני כמה שנים, היה המחזיק, לא שאני מבין גדול בזה, אבל הוא היה מחזיק את החיטה של המדינה, היה מיליארדר גדול. הוא סיפר לי, אותו חבר, שאבא שלי הלך פעם עם אשתי לקניות בסופרמרקט. הוא אומר, והיא לא האמינה, היא הייתה קלה, קלה צעירה אחרי חתונה, והיא הלכה עם העגלה, והיא הורידה שמפו, הורידה זה. הוא עוצר, הוא אומר, שמה צריך את השמפו הזה? אפשר לקחת סבון פשוט. של מה צריך? אז לרגע חשבה שהוא קמצן, או... לא, הוא נתן לה בשפע מה שהייתה צריכה, לא. זה עקרוני, הוא הסביר, את האני מאמין שלו, זה עקרוני. לא זורקים כסף, לא מבזבזים סתם, מיליארדר, לא צריך, לא מבזבזים סתם. אז מאיפה זה בא? זאת אומרת, מאיפה התנועה הזאת? זה התנועה של בניתי לי בתים, נתתי לי קרמים. אם הילדים של הגביר חיים באווירה של בניתי לי בתים, נתתי לי קרמים, אז יש סיכוי, הגדלתי מעשיי. כלומר, שמה שהיכולת שהייתה לאבא לבנות בעשר אצבעות, תעבור גם כן לילדים שלו. אבל אנחנו רואים בפועל ממש שיש אנשים כאלה שלא מתנהגים באופן הזה, ואז אחרי ה-120 של האבא, באים הילדים, מתחילים לעשות כל מיני משחקים, ומחלים את כל העמל שהאבא בנה במשך שנים ארוכות. למה זה ככה? מפני שכאשר אין את היסוד של בניתי לי בתים ונתתי לי קרמים, אז אין את היסוד של הגדלתי מעשיי, כלומר, היכולות שלי לא עוברות הלאה, אין להם שייכות פנימית. נכון? אז הוא מעביר בזה מסר. עוד מעט נראה שזה הרבה יותר מאשר מסר פשוט, זה עמוק יותר. עכשיו, זה לא רק בכסף. יש ספר הזיכרונות של הרבי הרייץ. עכשיו הוא מתאר דמות של אדם זקן בגיל 70. עשיר גדול מאוד שקיבל ירושה מאבותיו. כל חייו הוא לומד תורה, גאון גדול. ועומד לידו, משמש אותו, בן משפחה צעיר. פתאום נכנס לחדר שהם יושבים, המשרת הזקן, שהיה זקן יותר מבעל הבית, עם חבילת עצים בידיים, להסיק את התנור. אז השיר הגביר הזה כן. אומר הנער הצעיר, אומר, אני לא היה ברור לי למה הוא בדיוק קם, אבל התחלתי לחשוד שהוא קם למשרת הזה. אחרי שהמשרת יצא, שאלתי אותו. אז הוא אומר לי, מה השאלה? בוודאי. אז הוא אומר, איך יכול להיות? מי הוא בכלל המשרת? מי הוא בכלל? אפס מופס. לעומת השירות שלך, לעומת החוכמה שלך. אז הוא אומר, מה אתה מדבר? ועם דמעות בעיניים הוא אומר, אני מקנה בו. הוא לא אוכל לחם חינם. שנים. אני קיבלתי ירושה. הוא עובד בזיעת אפיו. הוא איש אמת. אז אני לא אעריך אותו. אז אני מסתכל רק על המבט החינוכי שיש כאן. זה לא היה משחק, זה היה אמיתי. אז פה מה שעובר לילד, הפנים האמיתיות של העולם. לא מה שקלטה העין של ההדשה בבית המלכות האנגלי, עם האנשים שהשעון לא התחיל אצלהם, ואין להם שום דאגה. לא זה מה שעובר לילד, שזה המהות של החיים. עוברת לו מהות חיים אמיתית. מהות חיים בונה. מהות חיים שתמשיך את ה, את ה, את העבר היפה של ה, של ההורים גם לצאצאים לדורות הלאה. וזה המסר של שלמה בפסוק הזה, בעניין הזה. עכשיו, מה שקרה, לפי כל זה אני חוזר חזרה לחלק הראשון של הדברים, שפרעו נכו לא אחז בדרך הזו. זאת אומרת, פרעו היה המלך, איך שקראנו לזה היום, כמו מלכות אנגליה. אז כשהוא עלה לכיסא האמיתי של שלמה, הכיסא הזה שמבטא את ה... את, את המהויות הטבעיות הפשוטות של מלך שיכול באמת להפשיל שרבולים, לקחת את התוריה, או איך שהוא אומר, לשלם כסף, ולבנות בתים ולטעת קרמים, זה לא היה שייך לפרעו. אז האריה, שוחר הצדק, שהיה רגיל תמיד לצעוק על בעלי דינים, הוא פשוט נתן לו, הקיש אותו, הקיש אותו. למה? אתה לא ראוי לשבת פה, כי אתה לא נמצא בדרגה הזאת, אתה לא שייך לזה. ולכן גם הכיסא הזה נעלם, תשאלו איפה הוא נמצא, לא יודעים. כשאומרים לנו, יהודים, היה בית מקדש, היו כלים, היה ארון הברית, היה מנורת זהב, אנחנו יודעים איפה זה נמצא. אומרים לנו, זה נמצא פה, זה נמצא פה, במחילות, תחת האדמה, אומרים לנו, איפה הכיסא? הכיסא הזה, הוא יחזור, אבל הוא לא נמצא. למה הוא לא נמצא? זאת אומרת, אין אפילו ידיעה מזה. כי הבחינה הזאת של היושר הזה והפשיטות הזאת היא מה שנקרא נעדרת. היא רחוקה מאיתנו כל כך. המימוש הזה עד כדי כך, כמו שהיה אצל שלמה, זאת אומרת ככה, אצל שלמה היה נשיאת תפחים, האיש הכי עוצמתי עם הענווה הכי גדולה. זאת אומרת, זה קשה, איך אומרים, ללבוש חליפה כזאת, שאתה על הבמה ועיני כל העולם עליך, ואתה מרגיש הכי קטן. זה יכולת של כיסא שלמה. זה יכול, לכן המשפט שלו היה מיוחד, לכן הכל אצלו היה צדק ואמת. למה? מפני שהוא היה כזה טיפוס עם הירידה הזאת. טוב, אז עכשיו, לפי כל מה שאמרתי, אני הערכתי מה שנקרא טובה. עכשיו, בוא נפתח רגע, אין לנו תנך לפנינו, אבל נפתח בדמיון את התנך, ונראה דבר מאוד מאוד מעניין. אני רק אגיד, אתם כבר תקפצו לבד, תפרשו את הדברים בכוחות עצמכם. הפסוק אומר, הגדלתי מעשיי. אנחנו יודעים שהמפרש המיוחד של עם ישראל זה רש"י. הגדלתי מעשיי, רש"י מפרש שתי מילים, בימי גדולתי. הגדלתי מעשיי בימי גדולתי. מה אתה רוצה להגיד בזה? הגדלתי מעשיי, אדם שיקח, הוא איש פשוט, ואין לו כלום, והוא הולך ונוטע כרם, הולך ובונה בית, זה מובטח לו שהוא יגדיל את מעשיו? זאת אומרת שמה שיש באישיות שלו יעבור לילדים שלו? לא בטוח. אבל כשאתה עושה דבר כזה של עממיות, גדולה, אז זה עובר. זה מה שרש"י רצה להגיד. אבל כששלמה מעביר את המסר, הגדלתי מעשיי, אז רש"י מיד, בימי גדולתי. עשיתי את זה בימי גדולתי, אז זה עבד. אז היה שייך, זה המשיך הלאה. בוא נאמר כך, אדם קשה יום, כן? עייף, מיוזה, ידיים מיובלות. ובסוף היום מגיע הביתה עם חיוך של חצי ירח. זה גדולה. הוא עבד קשה כל היום. הוא השחיר את ימה, הוא השחיר את יומו. והוא בכל זאת מגיע לבחינה. אני רק רציתי לבטאות שכל פעם שאתה רוצה להעביר מסר, אז באותה בחינה של רמה שבו אתה אוחז, תצטרך להפשיל שרבולים באותה רמה של אותה בחינה. אז אצל שלמה זה התבטא כמלך שבניתי לי בתים, נתתי לי קרמים ולא נוריתי לאחרים לעשות לי את זה. אצל אנשים כערכנו זה מתבטא שמגיע הביתה עם כל זה שאתה האבא הגדול והנורא ממרום האולימפוס שלך, אתה מפשיל שרבולים וניגש לכיור ושוטף כלים. והילד רואה את זה, אז אני רק נתתי את הדוגמה זה הרי מזערי, כל אחד ברמה שלו בהתאם לזה. עכשיו זה הנקודה, הנקודה שדווקא זה מה שעובר. יש אבא שמאוד מאוד 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 עסוק, והילדים שלו יודעים שכמעט כל השנה הם כמעט אין להם מילה איתו. הוא יוצא בבוקר מוקדם, הוא חוזר בערב מאוחר, הם פשוט לא מכירים אותו. אבל בחופש הוא משחק איתם כדורגל וכמו כלום. לא שייך לאני איתכם, שלכם, ואיך אומרים? הוא לא עם הפלאפון, אתה עושה ככה? שום כלום. עכשיו הוא רק פה. משום מה, זה מה שהילדים זוכרים. אז לרגע אתה חושב שהם זוכרים זה כי הוא שיחק איתנו כדורגל. זה לא בגלל שהוא שיחק איתנו כדורגל, בגלל שהוא היה איתנו ולא היה במקום אחר. באותו זמן, זאת אומרת, הוא שינה את הסיס, הוא ירד, כאילו, הוא ירד מהבחינה שלו הגבוה. זה הנקודה. הנקודה היא, זה אז הוא העביר מסר. אז הוא המשיך, אז הוא הפך להיות צינור שמעביר את עצמו לדור הבא. אבל כל זמן שהוא לא... יש, איפה זה הכל רמוז? כתוב, יש ביטוי, נחות דרגה, נסיב איתתה. נחות דרגה זה תורי דרגה ותתחתן. אז מה זה תתחתן? תתחתן זה לא רק הלילה הזה של החתונה. תתחתן זה כל החיים, זה כל מה שאומרים החיים. אומרים לאדם, אם אתה רוצה להתחתן, שמה זה להתחתן? זה להעביר איזשהו מסר לדור הבא, נחות דרגה, אתה צריך להוריד ראש. ההורדת ראש הזאת היא הצינור להעברת המסר שלך הלאה. בלי הורדת הראש, אז אתה אולי נסיבית את זה, אבל אתה אמנם התחתנת, אבל אתה לא העברת שום מסר, זאת אומרת, לא העברת משהו מלמעלה למטה. עכשיו, מה שנשאר לנו עוד טיפ-טיפה לעיין, זה בצורה ששלמה בחר לכתוב, בניתי לי בתים ונטעתי לי כרמים. זאת אומרת, עד עכשיו התייחסנו יותר לקטע הראשון, לפסקה הראשונה שהוא אמר. אחר כך, בניתי לי בתים, נטעתי לי כרמים, זה משפט קצת מכשיל. ומשתי סיבות. בשלב הראשון, הרמב״ם כותב שיש דרך חכמים ויש דרך טיפשים. החכמים הם קודם כל מארגנים לעצמם בית וכרם ובסוף מתחתנים. הטיפשים קודם מתחתנים ואחר כך מחפשים לבנות בית ולטעת כרם. למה זה חכם וזה טיפש? כי אחרי שכבר יש לך את העול של המשפחה וכל זה, אז קשה לך לסדר את מה שנקרא מבחינה כלכלית. זה רעיון, למעשה היום הדברים קצת שונים, אבל אנחנו מדברים איך שהוא כותב את הדברים בפסק שלו המקורי. שלמה כותב, הגדלתי מעשיי, שלפי כל הפרשנות שאיך שלמדנו אותה היום, הגדלתי מעשיי זה כאילו הצלחתי להוריד את עצמי למטה, איך מורידים את עצמי למטה, זה בא לדבר בווריאציות, אבל כמו שהסברנו ברבנו גרשום, זה ה... גם הלהתחתן הפשוט, זה גם כן, הגדלתי מעשיי, זה הנשיאה תשעה בפירוש הזה. אחר כך בניתי לי בתים, אחר כך נתתי לי כרמים. אז יש פה אדם חכם או טיפש? הפוך.
למה?
הגדלתי מעשיי, הוא קודם התחתן, ורק אחר כך הוא חיפש להשיג לעצמו פרנסה. והכלל הוא הפוך. שיעור שעבר הערכנו קצת לבאר, ששלמה עכשיו, הפסוק של שבוע שעבר, אוחז בלשלב שתי בחינות של חוכמה וסיכלות ביחד. אז כיוון שכך, זה הסיבה שהוא מערבב בהנהגה גם דבר שסיכלות, דבר שהוא לא השכל הכי צרוף. זה בקצרה. הנקודה נוספת שיש לעיין, בניתי לי בתים, אחר כך נטעתי לי כרמים. מה עושים קודם? נוטעים כרם או בונים בית? יש פסוק שאנחנו נלמד בהמשך, עוד בקהלת, ששלמה אומרת, יש עת לשמוח, עת להיות עצוב, עת זה, זה. אז שמה איך כתוב? את לטעת ואת לבנות. קודם כל, הוא הקדים את הלטעת ללבנות. אז האמת היא ככה, המציאות היא זה שאדם שאין לו בית, קודם בונה בית כדי שיהיה לו איפה לגור, ורק אחר כך נוטע כרם. זה המציאות. גם לפי השיקול שאתה העלית, בסופו של דבר, למה הוא הקדים את הכרם? בגלל, סליחה על הביטוי, בגלל המסכנות שלו. הוא פשוט רוצה לחסור זמן, הוא רוצה להרוויח, הוא רוצה לא להפסיד, אז לכם הוא נוטע את הכרם. אבל יש ראייה ממלכתית. בית כבר יש לו. אז מי שיש לו בית, אז הוא באמת הולך נוטע כרם קודם. איך אומרים? שום דבר לא בוער לו. אז הנטייה של זה שיש לו בית, זה שהוא נוטע כרם, זה לא בגלל שהוא ממהר לאיזשהו מקום. בית יש לי, עכשיו זה זמן לטעת כרמים. אחר כך רוצים להשקיע בעוד נכסים, בונים בתים. האדם הפשוט, האדם הרגיל, אצלו הסדר הפוך. הוא קודם כל בונה בית, ורק אחר כך נוטע כרם. וזה המיוחד שמנסה להעביר לנו שלמה. הוא אומר, הגדלתי מעשיי. אבל אתם חושבים שהגדלתי מעשיי רק בשטחיות וחיצוניות? לא. זה לא שאני הלכתי עם מה שנקרא, עם הלבושי מלכות, כמו פרעו בסיפור במצרים, שרק כדי להראות שהוא מתחיל לעבוד, כדי שעם ישראל ימשיך לעבוד אחריו וישתעבד, אז הוא משחק אותה כאילו הוא עובד. לא, אני עבדתי באמת. אתם יודעים מה ההוכחה? שקודם בניתי בתים, ורק אחר כך נטעתי כרמים. מי זה שבונה בית קודם ואחר כך נוטע כרם? אני, אדם שאין לו אפילו בית. לי היה בית, אבל אני התנהגתי באותה הפשלת שרבולים, התנהגתי כמו האנשים הפשוטים, איך ש... לא רק במובן המעשי, אלא גם במובן המחשבתי. זאת אומרת, יש אדם שהוא מפשיל שרבולים, והוא שוטף כלים כמו גבר. אתם יודעים מה ההבדל בין שאישה שוטפת כלים שגבר שוטף כלים? האישה שוטפת עם הרבה תשומת לב על כל צלחת ועל כל זה. הגבר עושה הרבה תשומת לב. היא אומרת שזה נשאר מלוכלך, אבל ברעיון, זה הגבר הוא כזה... ניקיתי! מספיק. אז זה הכל רק בדוגמה, כן? אז זה העניין. העניין הוא זה כשמפשילים את השרבולים לרדת, מה שנקרא להוריד את הראש, אפשר להפשיל את השרבולים כמו גבר, עם ראש מורם. אני בא להראות, איך אומרים? לפעמים, שרוצים לעשות סרטים של תדמית לאיזה ראש ממשלה, אז לוקחים אותו ומראים איך הוא מתקן בבית. כאילו, אתה רואה איזה עממי הוא, איזה פשוט הוא. עזב אותך, כולנו יודעים שזה בשביל הסרט. זה הנקודה. שלמה אמר שכדי שהמעשים שלי יגדלו באמת וירדו למטה, זה רק אם אני קודם מבנה בתים ורק אחר כך את הכרמים. זאת אומרת שאני גם כן אעשה את זה כמו אדם פשוט. אני אעשה את זה כמו אני. לא. זאת אומרת, צורת החשיבה שלי גם משתנית כשאני לובש את בגדי העני. לא רק אני השיר הגדול שרוצה לספח לי עוד מעלה, את מעלת העני, וכיוון שכך אני משחק אותה כאילו זה... אלא שזה יהיה, איך אומרים, פנימי ואמיתי. אז זה המסר הסופי של הפסוק. הגדלתי מעשיי בגלל שבניתי כרמים, ובגלל שבניתי בתים, ובגלל שנטעתי כרמים, הפשלתי שרבולים. ובזה גופה, הפשלתי שרבולים כמו שעובד אדמה יודע לעשות את זה. כמו אדם פשוט שעושה את זה, כמו אדם אני. זאת אומרת, צורת החשיבה שלי הייתה כזאת, לא רק בשביל אמצעי למשהו אחר. ואם תשכיל להתנהג כך, אז מובטח לך שהגדלתי מעשיי. מובטח לך שהדברים שלך יזרמו הלאה וירדו גם למטה. אחד מהדברים המעניינים אצל הרבי היו שהוא היה אומר דברי תורה והיה נותן גם לשאול שאלות. אז לא באמצע השיעור, אבל היה מה שנקרא קובץ תורני שהיה יוצא, והיו שואלים שאלות עליו, כאילו, הפוך ממה שאמרת, לא מסתדר פה או שם וזה, והוא היה מגיע להתוועדות הבאה עם הקובץ הזה, והיה עונה. לפעמים היה אומר שהשאלה טובה, לפעמים היה פורך אותה, לפעמים היה מוסיף עליה, לפי העניין. היה אחד הביטויים שחזרו על עצמם עשרות פעמים בטענות שהוא היה טוען לאלה ששואלים שאלות, אומר שביידיש הוא היה אומר את זה, אני מתרגם, חושבים על המילים, לא חושבים על העניין. מטרחט וגן דברטר, מטרחט נש וגן דמיניין. זאת אומרת, לפעמים אתה תופס, אבל לפעמים השאלה היא על המילים. זה ששלמה מחפש את עצמו. זה לא השלמות המוחלטת, מה שאנחנו אוחזים עכשיו. הוא אומר, אני יצאתי לחפש את האמת. אז מה עשיתי? בניתי לי בתים, עשיתי לי קרמים. ברור שמדובר פה על איזשהו ניפוח אגו מסוים, אין שום ספק. כל השיעור הזה היה איך קרה באותו שלב מקדים, שעדיין הוא לא האמת לאמיתה של האבל אבלים המפורסם של שלמה, איך בכל זאת הגיע לבחינה כזאת של הגדלתי מעשיי מזה. זה לא שלמות, אין שום ספק, פשוט אנחנו לומדים כל שבוע פסוק, לפעמים יכולים לשכוח את העניין. זאת אומרת, בכללות כל העניין אנחנו לא אוחזים ברמה של שלמות, בכלל לא. אנחנו עדיין בשלב מתקדם. אבל בכל זאת אנחנו לומדים מזה מוסר אלינו, איך בתוך החיים שלנו יכולים בכל זאת להגיע למימוש ולהגשמה ולעשייה וכל הבחינות הללו. ואיך שלא יהיה, המסר הוא מובן. ככל שאנחנו נהיה יותר חשיבה נכונה ולא נסתכל על הצלופן שמסביב החיצוני השטחי, יש סיכוי שאנחנו צריכים להעביר את המסר הפנימי שלנו גם כן הלאה.